המציאתה, מאמצע הפרק. אז פרק ב' סעיף ח' מהשמונה שורות מלמטה, כשם. כשם שהחפץ האלוקי, העליון האלוקי, השרוי בכללות האומה, נותן מכוחו את עוז רוח קודשו על היחידים המתקשרים אליו, שזה הרישה של הפרק, איך שהמדרגה הכללית בונה את המדרגה הפרטית, כן, גם כל יחיד המתקשר בתכונה אלוקית, בטוב מוחלט, במוסר טהור וכללי, המחוזק בדעה ושכל טוב, לפי אותה המידה שהוא משתוקק להעלות את נשמת האומה כולה לרוממה ולסגבה, כן הוא פועל וכן הוא מחזק אותה ומציא אותה מתעלומות הכוח אל אור הפועל. כל העוסק בתורה, בגמילות חסדים ומתפלל, ואת כל זה עושה, עם הציבור, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליו, כאילו פדה אני לי ולבניי מבין אומות העולם. אז מה כתוב פה בסיפה של הפרק הזה המופלא שלנו? כתוב פה משהו מאוד חשוב, מאוד יסודי, לא מורגלים פה מתוך דברי הרב, אבל זה כתוב ברב עשרות רבות של פעמים. כתוב פה שכל יחיד שהוא מתקשר בתכונה אלוקית בטוב מוחלט וכו', כלומר, כל יחיד שהוא מכשיר את עצמו בתורה, במידות, במצוות, הוא זה שבונה את הכלל. כלומר, כתוב פה בספר של פרק ב' משהו שהוא מאוד הפוך מכל מה שלמדנו בכל פרק ב'. כל פרק ב' למדנו, והרבה מאורות אנחנו לומדים, שהרב רוצה לרומם אותנו למחשבה איך שהאדם הפרטי הוא חלק מתוך אוצר הכלל. איך שאדם הפרטי שואב את כוחו מתוך המדרגה הכללית של האומה. וזה כל מה שלמדנו בכל פרק ב', שאתה אומר, היחיד הוא שואב את כוחו מכוח האומה. ודאי שזה נכון. אומר הרב, תדע לך, אבל יש צד שני, הפוך לגמרי מהצד הראשון. ושם בצד השני אתה אומר, יחיד הוא זה שבונה את מדרגת האומה. היחיד בונה את האומה לפי המידה שהוא נהיה קשר יותר, נהיה צדיק יותר, נהיה תמיד חכם יותר, הוא זה שהוא בונה את האומה. לא האומה בונה אותו, הוא בונה את האומה. והבחינה הזאת השונה מכל מה שדיברנו עד עכשיו, היא מביאה אותנו, מכריחה אותנו לחלק בין שתי מדרגות שיש לנו במדרגת האומה. כמו שלכל אדם פרטי יש לו נפש ויש לו רוח ויש לו נשמה, כך גם באומה. יש נפש ויש רוח ויש נשמה. כשאנחנו מדברים על נשמת האומה, אז ודאי אנחנו מדברים על מצב כזה שהיחיד נבנה מתוך הכלל. הנשמה, כמו הנשמה של כל אדם פרטי, של כל אחד ואחד מאיתנו, היא שלמה. נשמה שנתת בתורה היא חלק אלוק העימל, היא אוצר הדעות, היא אוצר המידות, היא הברכה הכי גדולה שיש לכל אחד ואחד. מתוך מדרגת הנשמה הכל מתברך. בנשמה הכל נמצא בשלמות, ומתוך מעלת הנשמה הכל מתברך. גם בנשמה הלאומית הכל נמצא בשלמות. גם בנשמה הלאומית יש סדר עליון, אלוקי, שנשמע את האומה, שהוא שלם, שהוא גדול, שהוא אמיתי, שהוא מרומם. בנשמה הכל נמצא בשלמות. אבל גם לאומה יש רוח. הרוח של האומה, אומר הרב, היא נבנית מתוך המדרגה של היחידים. הרוח של האומה היא כמובן מקורה צריך להיות בתוך מדרגת הנשמה. אבל כמה הנשמה תאיר ברוח, זה תלוי בכל מידה ומידה של היחידים. כלומר, נשמת האומה זה ישראל והורית אחד. בנשמת האומה, שם ישראל ותורה זה עניין אחד. אבל כמה הנשמה תאיר ברוח? מה זה נקרא קומת הרוח בציבור? קומת הרוח הציבורית זה נקרא התרבות שלנו, המחשבות שלנו, צורת הכלכלה שלנו, צורת המשפט שלנו. כל הצורה של כל משרדי הממשלה הולכים ומתרבים כמו צפרדעים שמתרבים במכות מצרים, וכל אחד עושה רפורמות, אז אופי הרפורמות שלנו ואופי ההתיישבות שלנו ואופי המשרד המדע ומשרד התרבות ומשרד הרווחה וכל זה שייך אל הרוח הלאומית, לא אל הנשמה הלאומית. הרוח הלאומית היא מאוד מאוד קשורה לפי מדרגת היחידים. כלומר, ככל שכל יחיד ויחיד יותר מכשיר את עצמו להיות כלי ראוי להופיע את הארת הנשמה, צירוף היחידים הוא בונה את הרוח הלאומית. כי הרוח היא נבנית רק לפי מה שיש בתוך מדרגת היחידים. כלומר, כשאתה רוצה לבנות רוח של משרד התרבות, זה הכל תלוי לפי מדרגת היחידים. נכון, בנשמת האומה קיימת תרבות ישראלית, מקורית, אותנטית, אמיתית, נכונה, שלמה. אבל כדי שהיא תופיע גם ברוח, זה הכל תלוי בשלמות היחידים. היחידים הם אלה שבונים את הרוח הלאומית. הוא אומר להרב עוסק באורות כל הזמן בשתי מהלכים שהם רצו ושוב. מהלך אחד זה איך שבתוך הנשמה הכללית נמצא הכל, וכל יחיד ויחיד שואב מתוך, בפרטיותו, מתוך מדרגת הנשמה הכללית. וככל שהאומה הולכת וחוזרת לארצה, הנשמה הולכת ויותר ומהירה, והכלל הולך ויותר וחי בתוכנו, והוא דומיננטי, והוא הולך ונבנה, והעצמות מתקרבות עצם אל עצמו, והמציאות הזאת יותר חיה ויותר משמעותית בנשמות, והפרט צריך לשאוב מזה, זה בחינה אחת, אבל הפרט גם צריך לבנות, לבנות את הרוח. כי מצד קומת הרוח, הכל יהיה תלוי לפי מדרגת קדושת היחידים. יהיו היחידים בעלי תרבות מקולקלת, יהיה הפרט, יהיה הרוח הלאומית, הרוח הלאומית מקולקלת מאוד. הנשמה תמיד תישאר טוב, אבל הרוח הלאומית היא תהיה בשלמותה. סליחה, או בשלמותה או בקלקולה. אם היחידים מתוקנים, הרוח הלאומית יבנה בתיקונה, היחידים מקולקלים, הרוח הלאומית יבנה בכלכלתה. אז יש לרב אין ספור דברים. אתה צריך לשים לב לזה, כי זה לפעמים מדלגים. תכף רגע נחזור על זה, בוא נעיף רגע מבט אחד, אחד מהמקומות. פרק ו', סעיף ב'.
כל
הביטויים
כאן
להעלות משמעת
האומה
לרמה ולסגווה,
זה כאילו לחשוף אותה? זה...
כן, הכוונה להעלות אותה לידי זה שנשמעת האומה תתגלה ברוח.
אבל זה להעלות את נשמת האומה.
כן, אז אני לא יודע אם הוא מתכוון פה הנשמה, הכוונה על ידי גילוי הנשמה, שזה בעצם נקרא, כל הביטויים שאנחנו אומרים, הנשמה מתעלה, הנשמה וכו' וכו', זה הכוונה היא לא מצד עצמותה, אלא מצד גילויה. או שאתה אומר להעלות את הנשמה, הרב לא התכוון פה נשמה, הנשמה, אלא הרב התכוון פה רוח, הרוח הלאומית. בואו נראה פרק ו' סעיף ב', תראו עכשיו, זה רק צריך לשים לב אל הדגש הזה מתוך דברי הרב, איך הרב מדגיש את זה. לפי אותה המידה שכל יחיד מתעלה, שכל תכונתו האישית מזדקחת, כך הוא מטביע בתוכיות של האומה כולה את החלק האצילי שבו, והיא מתווספת על ידו באתרה של תפארת, ונעשית בכללה ראויה לאהבה ולדבקות של חן. נחזור לביטויים האלה. על כן, הצד הרוחני שבהתגברות הלאומית, במה זה תלוי? בזיכוך האישי של כל פרט. על הצד הרוחני שבהתגברות הלאומית, הכל זה תלוי לפי אותה בחינה. למה? כי אתה אומר, מצטרפים כל היחידים לבנות אומה, מצטרפים כל היחידים לבנות ציבור. מה יהיה בסל הזה הנקרא ציבור? מה יהיה בציבור במובנו הגלוי, בציבור במובנו החיצוני? מה יהיה לציבור הזה? הציבור הזה יהיה שייך על סדר, סדר מופלא כזה, שמה שהיחידים יביאו, קודם כל זה מה שיהיה בו. אחר כך יתווסף פה גם מקור הנשמה, יתווסף בו. אבל קודם כל, מה שהיחידים יביאו, זה מה שיהיה בו. אומר הרב, בנקס הדף עם גימל, היות א', הסתרנו את זה כמה פעמים, זה מאוד חמשל, מאוד מופלא. הרב היה לו, אתם יודעים, את הקופה הכחולה של קקל, נכון? תורמים לקופה הכחולה של קקל. הרב אומר, אדם רוצה לתרום עצמו לכלל ישראל. אבל הוא מאוד פגום. הוא לא יודע לו תורה, והוא לא במצוות, ומידותיו מקולקלות. יש בו הרבה פגמים. אז הוא שם את עצמו בקופה של כלל ישראל. אבל מה שמת בקופה? שמת כסף שהוא פסול. בנק ישראל פוסל את הכסף הזה. מה שמת בקופה כשאתה תורם את עצמך? שמת עמידות לא כל כך טובות, שמת מחשבות מקולקלות, שמת מעשים פגומים. זה מה שאתה תורם עכשיו לקופה? עם קופה כזאת של אוסף של אנשים פסולים, יבנה משהו מאוד פסול, יבנה משהו מאוד נמוך. אז אנחנו תמיד צריכים בתוך דברי הרב שתי צדדים לאחוז. יש את כלל ישראל במובן הנשמתי שלו, יש את כלל ישראל במובן הלאומי החי שלו, כלל ישראל החי. הכלל ישראל החי, יש לו נשמה ממקור הנשמה, ויש לו את הרוח, את הרוח הלאומית שלו. אז הרב אומר, לפי אותה המידה שכל יחיד מתעלה, ככל שאתה מתעלה יותר, הקופה של הכלל נהיית יותר. נהיית יותר שלמה, נהיית יותר... אבל אתה לא התעלית, תדע לך, שמת בקופת הכלל מעוד פסולות, או מעוד פגומות, אומר הרב. שמת באוצר הכלל מעוד פגומות, אז הכלל יבנה פגום. כי הכל תלוי רק לפי היחידים. כאילו, נכון, זה מה שאני אומר, הכל תלוי לפי היחידים. לפי אותה המידה שכל יחיד מתעלה, שכל תכונתו האישית מזדקחת, כך הוא מטביע בתוכניות של האומה את החלק האצילי שבו. התעלית, אנחנו ו"ב, התעלית זה החלק האצילי שבו. ואז באמת היא מתווספת על ידו בתר של תפארת, נעשית בכללה ראויה לאהבה ודבקות שלכם. טוב, לא עכשיו נקדס אהבה ודבקות שלכם, אבל נתת את הגוון המיוחד שלך, באמת האומה התעשרה מצד הבחינה הפרטית המיוחדת שלך, וזה פלא פלאות. ואז באמת, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. כל אחד רואה את היופי הזה, גם נמשך אליו, גם רוצה להידבק בו. גבעתי אסתר נשאת חן בעינייך כל רעיה, הרב מסביר ככה בעולת ראייה, בתתננה לכן ולכן ברחמים, נכון? שכן, זה אתה אומר שיש צד כזה הופעה מאוד, מאוד שלמה, מאוד מתוקה, שכל אחד ראה את אסתר נדמת לו כאומתו. ראה את אסתר אמר, היא פרסית, היא אנגלית, למה? כי זה כל כך, כל כך שלם, כל כך מתוק, שאתה רוצה משתוקק להיות חלק מהדבר הזה. כשההופעה הציבורית היא כל כך מתוקה, אתה רוצה להיות חלק מתוך הדבר הזה. אז היא ראויה לאהבה ולדבקות שלכן. על כן הצד הרוחני שבהגדרות הלאומית תלוי בזיכוך האישי של כל פרט. האמת היא, אני התחלתי לרשום לי פה לעצמי מקורות על הדבר הזה, ומתישהו התייאשתי, לריבוי המקורות שאני כבר זה, אבל זה כתוב ברב הצלמון, שהוא תמיד רוצה להדגיש את שתי הצדדים האלה ששייכים אל השלמות הכללית ואל השלמות הפרטית. אז עכשיו בוא נקרא את סטיינר אותו, כן.
יש את הנשמה של האומה שתמידת, והרוח שאתה מסביר זה ההופעה של החיים.
כן, ההופעה של הרוח הלאומי.
יש גם נפש?
כן, שיכול להיות שם גם יש נפש. הנפש היא יותר שייכת תמיד אל הצד הטבעי יותר, כמו באדם. שהנפש של האדם היא שייכת אל הצד הטבעי שבו, הספונטני, מידות החיים הטבעיות, איך הוא נולד וכו'. לא הדעות והמחשבות שמתגבשות את דרכי חייו וכו', שזה שייך לקומת הדת, ולקומת הרצון הבחירי. אתה צודק, לא הסברתי.
זה נשאר הנפש של האומה, כאילו?
אז עכשיו כן, הנפש של האומה זה קומה טבעית. אנשים נדחפו לפני כך וכך שנים, כולם נדחפו מחוץ לארץ ארץ ישראל. היה דחף מאוד טבעי לבוא לארץ ישראל. למה? זה לא היה נקודה לימודית, שמישהו לימד משהו, מישהו בערך... גם היה קצת תעמולה, אבל זה לא באמת שהתעמולה שכנע את האנשים. אנשים היה להם נפש כזאת שהייתה שייכת אל סדרי החיים הזה. אז זה שייך אל הנפש הזאת שהיא נמשכה אל הארץ, אל האומה, נמשכה גם לפעמים סתם לדברים אחרים, אידיאליסטים כלליים, אוניברסליים וכו'. כן, אז זה שייך אל הצדדים הנפשיים הטבעיים. אבל הרוח שייכת אל תרומת הדת ואל הרצון הבחירי, ולכן זה תלוי בדיוק בהתעלות האישית של כל יחיד ויחיד. כלומר, כמה יחיד ויחיד הוא מלא בדת, וכמה באמת רצונו הבחירי בוחר בטוב. כן.
זה קשור
למידות. חושבים שאצלנו צריך להתחבות מתחת לשולחן בשביל ללמוד. אנחנו לא אומרים, אפשר להיות על השולחן ללמוד. מה זה? זה גם קשור למידות, במובן הבחירי של המידות. לא המידות במובן איך שאדם נולד עם המידות. זה שייך לצד של חומת הנפש. הצד הבחירי של המידות, אתה נדגשתי, הדעת זה הרצון הבחירי. זה שייך בקומת הרוח. זה בהרחבה יש ברב בקיור וקנור, ועוד כמה מקומות שהרב מסביר את זה. בקיור וקנור יש בהרחבה, על קומת הנפש והרוח. כי שם רוחצים את הידיים ואת הרגליים. הרגליים שייכים על קומת הטבע, להליכה הטבעית של האדם. הצדדים הספונטניים הטבעיים שלו, כי כשהולכים, לא צריך לחשוב. הולכים. מי שכשהוא הולך, הוא צריך לחשוב לפני כל צעד, זה לא מצב טוב. הרגליים הוליכות אותי, זאת אומרת, לתק של הטבע הזה, הרגליים הוליכות אותי לבית המדרש. והידיים שייכות אל המפעל, אל המעשה. אז רוחצים את הידיים ואת הרגליים. מתארים את הנפש ואת הרוח כשניגשים אל עבודת הקודש. כשניגשים לפגישה עם הנשמה הכללית שלנו. אז בואו נחזור חזרה פה ל... מה זה? פרשת הכיור וקנור. בקורבנות. פרשת הכיור וקנור. ההתארות לפני שניגשים אל הקודש. שם זה בולט ברע והגדרות של הנפש והרוח. של קומת הנפש ושל קומת הרוח. כן? אז בוא נחזור אלינו, לבית ח', הרב אומר. כשם. כשם שהחפץ, בסדר, נקרא בואו את המשפט הזה. כשם שהחפץ העליון האלוקי, השרוי בכללות האומה, נותן מכוחו את עוז רוח קודשו ליחידים המתקשרים אליו, שזה כל מה שדיברנו עד עכשיו, איך המדרגה הכללית בונה את היחידים, זה כל הפרק. עכשיו יש לנו גם את הצד השני. כן, גם כל יחיד, המתקשר בתכונה אלוקית. מתקשר הכנה נהיה יותר ויותר קשר, נכון? בספר קהלת ראיתי את כל עמל ואת כל כישרון המעשה. אז כישרון המעשה זה לא המילה המודרנית שלנו, כישרון. כמה אתה בעל כישרון? אתה בעל כזה? ראיתי את כל עמל ואת כל כישרון המעשה. כישרון המעשה זה הכנה כשרות המעשים. לא כיוונת ככה. זה כישרון המעשה, זה כשרות המעשה. גם פה הרב אומר, גם כל יחיד המתקשר בתכונה אלוקית, בטוב מוחלט, במוסר טהור וכללי, זה הרצון והמידות, המחוזק בדעה ושכל טוב, אז יש לו מידות בחיריות בטוב וכו'. לפי אותה המידה שהוא משתוקק לעלות את נשמת האומה כולה, כשהוא מתכוון לזה, הוא מתכוון בעילוי הרצון שלו, לא רק לעצמו, אלא מתכוון לעשות את זה בשם כל ישראל, לרוממה ולסגבה, כן הוא פועל וכן הוא מחזק, הוא מוציא, מחזק אותה, כי הוא בונה אותה מדילי, ולא רק מחזק אותה, אלא מוציא אותה מתעלומת הכוח אל אור הפועל. כלומר, הוא בונה מלמטה למעלה. מהיחיד אל מה שהוא בונה באומה, אבל הוא גם מוציא אותה מתעלומות הכוח, כי לפועל הכוונה היא כי בזכות זה מה שהוא בונה למטה, הערת הנשמה גם פועלת מלמעלה להביא גם שפע ברכה מלמעלה. מה הכוונתי לומר? כוונתי לומר כמו כידוע לנו מנפש החיים. נפש החיים אומר, יש הבדל בין סדר כזה של מדרגה אלוקית של מצוות, לבין סתם מעשה טוב שאדם פועל בעולם. מה המשל הזה של נפש החיים? משל מפורסם, רב חיים לא עושים, זה לא כתוב בנפש החיים, זה רמוז בנפש החיים. אדם הולך לבאר, הרב דוד הזכיר דלי, נכון? אתה שואב עם הדלי, מה ששאבת עם הדלי זה מה שיש לך. שאבת עם הדלי זה מה שיש. פתחת ברז, זה שפע גדול, עשית סיבוב אחד, המים זה. למה? כי כששאבת ברז, כשפתחת את הברז, המים נמצאים, הירושלמים שבסדום בתים אחרי לפני ששת הימים, אחרי ששת הימים שמו בגלל המצור, שמו כזה מיכל גדול על הגג. יש בירושלים בתים שבמילי מיכלים שחורים גדולים על הגג. אז אתה אומר, כשפתחת את הברז, יש לך מיכל על הגג. ובמשל, כשאתה פועל מלמטה למעלה, מה שאתה פועל זה מה שיש לך. אבל אתה צריך לדעת שמה שאתה פועל מלמטה למעלה, הנשמה כנגד זה מורידה עליך שפע מלמעלה למטה. כי אתה פועל, איזל מים מדלייו. אתה פועל פעולה גדולה מתוך הדלי, ואיזל מים מדלייו, יש לך שפע עליון מלמעלה למטה. אתה צריך כל יחיד ויחיד לדעת, שכשהוא פועל בדעותיו ומעשיו, א' באמת כמו שראינו בו' ב', הוא מטביע את החותם שלו במדרגת הכלל, אבל ב' הוא גם זוכר, אומר הרב, שמה? מחזק אותה ומוציא אותה מתעלומות הכוח אל הפועל. להוציא אותה מתעלומות הכוח אל הפועל זה מה ש... לא רק מה שאתה עושה, אלא מה שיוצא מתוך מדרגת הנשמה אל מדרגת הרוח. ואז תדע לך, עשית, שמת מטבע פסול, הרוח של האומה תיפסל. שמת מטבע כשר, לא זו בלבד שזכית בזה שאתה בנית לפי המטבע שלך, אלא גם אחר כך כנגד זה גם הערת הנשמה היא הולכת ושופעת כנגד מה שאתה עושה מלמטה למעלה. ואז הרב טאו טוען שצריך לקרוא פה ככה: כל העוסק בתורה בגמילות חסדים ומתפלל, את שלושת הדברים האלו הוא עושה עם הציבור. זאת אומרת, לא מתפלל עם הציבור, קנה תפילה בציבור. למה? כי הרב אמר, ככל שהוא עושה את זה בשביל להעלות את נשמת האומה כולה, אז הכוונה, הוא לומד תורה עם הציבור, ויש לו גמילות חסדים עם הציבור, הוא מתפלל עם הציבור. זאת אומרת, כל מדרגת רוחו האישית של תורה, של תפילה, של מילות חסדים, של כל התעלות הרוח האישית של זה שהוא עושה, הוא עושה את כל זה עם הציבור, לא רק להעלות את עצמו, אלא להעלות את קומת הרוח של גם המדרגה הציבורית. אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו, כאילו פדה אני לי ולבניי מבין אומות העולם. אז לי זה שייך אל מדרגת האידאה האלוקית, ולבניי זה שייך אל מדרגת האידאה הלאומית. כלומר, לי זה שייך אל השפע האלוקי הקיים, הנמצא בתוך הנשמה, והוא עכשיו נמצא בכלא ולא יוצא ולא מתגלה, כי הוא אסור בעזקאין, כמו שחזר מתארים את זה שזה אסור, ולבניי, כי הרוח הלאומית היא נחלשת. אז כל מי שעושה את כל מעשיו עם המדרגה הציבורית, תדע לך, כאילו פדעני לי ולבניי בין האומות. לא רק שפדה את הבנים, אלא גם פדה את האב. כלומר, נתרגם את זה לפרק שלנו. לא רק שהטוב שלך יצטרף אל הטוב הלאומי, ויחד עם אתה, כיוון שאתה הצבעת למפלגה שהיא חושבת טוב, עושה טוב, נגיד, אז אתה עכשיו, על ידי זה, אתה נתת את הרוח שלך, שהוספת את החלק שלך בתוך הבניין הלאומי בצורה טובה. אלא גם, זה לבניי, אבל גם לי, גם השפע מגיע בסדר כזה שהוא בא גם מלמעלה למטה, כי מה שפועלים מלמטה למעלה, כנגד זה יש סדר כזה שבא מלמעלה למטה. אז כמו שזה באדם היחיד, שמה שהוא פועל מלמטה למעלה, כנגד זה יש מלמעלה למטה, אותו דבר זה גם במדרגת החיים הציבורית. מה שפועלים מלמטה למעלה, כנגד זה יש שפע גדול שבא מלמעלה למטה. כן.
מה זה משנה שמשתוקף?
לפי המציאות הזאת של הרצון של האדם, ליחד כל קודש הבריך הוא שכינתי בשם כל ישראל, ככה הפעולה שלו הולכת וגדלה. כי אתה צודק מאוד, כל מה שאדם עושה זה מוסיף, אבל זה בבחינה המעשית. אבל נוסף על זה מדרגת הכוונה, שככל שהוא יותר מתכוון ליחד קודש הבריך הוא שכינתי, ככה באמת זה הולך ופועל יותר ביחד קודש הבריך הוא שכינתי.
זה לא כך משמע בבב.
מה זה ב?
במה שהרב הביא קודם בבב ב, שם ממש משמע שזה רק לפי מידת ההתעלות.
כן, אני לא יודע אם זה עכשיו קושייה בזה שהרב לא כתב בכל מקום את הכל.
לא,
אחרי זה נראה אחר כך עוד מקומות, אפשר גם לראות עכשיו, ששם גם הרב אומר שצריך בזה לכוון, שזה טוב לכוון, שזה סדר. בקיצור, נתחיל לראות עכשיו, לא נגמור את הכל. יש פה כמה וכמה. אבל זה הכל שייך, טוב, זה סוגיה כללית שאנחנו יודעים בדברי הרב. חביבים ישראל שנקראו בנים, חיבה יתרה זה כשזה נודעת להם שנקראו בנים. לפי מדרגת הדעת, הפעולה הולכת ומתגברת. כל סדר הפעולה הולכת ומתגבר לפי קומת הדעת. כן. אבל כל פנים, זה סוגיה אחת פה רציתי פה היום נלמד. היא סוגיה מאוד צריכה לסדר לנו את הראש בתוך דברי הרב. הכלל בונה את הפרט מצד מה שהנשמה בונה את הרוח ואת הנפש. הפרט בונה את הכלל מצד מה שנשמתו ורוחו ובחירתו הפרטית בונה את רוח הכלל. כשרוח הכלל בנוי, אז הנשמה גם יכולה להופיע. נכון? פעם אחת היה, לא, סתם נצחת. היה איזה פחות שניות אחת, לא משנה, כל הסיפור, אז רק... אז הלכתי רב טאו, אמרתי לו, אולי רב יסביר מה זה עריכת נר לבין אישי משיכך. כי עריכת נר, אז יש כאלה שהם הסבירו בדרך רמז, נר אנחנו לומדים בפסחת שבת, נכון? מה זה נר? נר זה הכלי, נכון? עריכת נר. נר זה לא מדקתי. מה זה עריכת נר לבין אישי משיכך? הכוונה היא, אנחנו עורכים את הנר, אנחנו בונים את מדרגת הכלים. אנחנו מעשינו, אנחנו מכינים כלי, כלי כזאת של רוח לאומית, שעל ידי זה תופיע אחר כך מדרגה לבין אישי משיכך, כלומר, תופיע המדרגה של הערת הנשמה. כלומר, לפני זה?
נפש רוח.
נפש רוח. אז נר, על דרך רמז, רמזו דורשי רשומות, זה שייך אל הנפש והרוח. אבל לא סתם רק בדרך ראשי תיבות, אלא כי באמת נר בצד מהותו זה הכלי. והנפש והרוח זה עולמות שלמים. אבל כשאתה דן את הנפש והרוח ביחס למדרגת הנשמה, אז אתה אומר בעצם הנפש והרוח זה רק כלי על מדרגת הנשמה. כלומר, אם אתה דן על הנפש והרוח, אתה לא דן על הנשמה, אתה אומר מה זה נפש ורוח, זה כל הבניין של האדם וכל המוסר שלו וכל ההשתדלות שלו וכל הדעת שלו וכל החוכמה שלו וכל המוסר שלו. זה לא רק כלי. אבל אם אתה דן את הנפש ואת הרוח ביחס למדרגת הנשמה, אז בכלל זה מקבל מדרגה אחרת לגמרי. אז אתה אומר, הנפש והרוח זה רק נר למדרגת הנשמה. רק נר למדרגת הנשמה, זה רק כלי. נפש ורוח זה בעצם רק כלי ביחס למעלת הנשמה. בכל דבר שאתה דן אותו מצד עצמו, זה בחינה אחת. כשאתה דן אותו ביחס למדרגה שמעליו, אז זה רק כלי. נכון? אז עריכת נר זה הכוונה, האדם הזה יודע שהוא רק עורך נר. אז כאילו בדני לי ולבני בן האומה. וזה חשוב מאוד הדבר הזה. כל... כל סדרה עבודת השם שלנו, כי אנחנו, נדמה לי שהגאולה במובן הכללי שלה, כמו שהרב כל הזמן אומר, הולכת ודוהרת, הנשמה הולכת וחוזרת. הכשרת המדרגה של הנפש והרוח של היחידים, זה סוגיה מאוד חשובה. איפה הנפש והרוח של היחידים עובדים, עומדת, איפה התרבות של היחידים עומדת? כי לפי מה שתהיה התרבות של היחידים, כך יהיה בית משפט, וכך יהיה התיאטרון, וכך יהיה הסודר, וכך יהיה הכלכלה, וכך יהיה הרווחה, וכך יהיה כל הסוגיות זה לפי הנפש והרוח של היחידים, כך הן הולכות ונבנות. וזה אבוי דגדולה. זה אבוי דגדולה. סוגיה א', עד כאן סוגיה א', כן.
אז מה התפילה בעריכת נר?
שהשם
יעשה את העריכת נר?
לא, כן. עריכת נר זה עריכת נר שלנו לבן אישי משיכך. תן כבוד השם לעמך, תהילה לעיריך, צמיחה קרן לדוד עבדך. כן, כן. וגם שבעצם כל מעשינו, אנחנו מתפללים על זה, אנחנו רוצים שכל מעשינו יהיו בחינת עריכת נר לבין אישה משיכך. שכל עבודתנו...
שתשפיע על האומה, שתשפיע על רוח האומה.
כן, שתבנה את הכל, את רוח האומה. וגם אם אלו גם אותנו בחזרה, אבל כן, אבל ודאי, את רוח האומה. כי כשתבוא הערת נשמה, כל המצוות יתבררו באופן אחר, כל התורה תתברר באופן אחר, כל המדרגה הלאומית תתברר באופן אחר. כן. סוגיה א', סוגיה ב', ג', ג'. א', מה נעשה? א', לא יודע, שמתם לב ב' שיש חמש מדרגות, ארבע או חמש מדרגות, נכון? הנה, לא ספרת חמש מדרגות. וואי, 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 וואי. לא? מה נעשה? אז כל אחד יראה א' לבד. יש חמש מדרגות, נדמה לי שזה שייך מאוד אל ה... פרק המאוד נשגב הזה באורות הקודש של שיר מרובה. יש פרק שיר מרובה. אורות הקודש חלק ב', מהדברים הנשגבים שבתוך דברי הרב, שיר מרובה. אז פה זה גם שייך רגע, תסתכלו, רק נקרא משפט אחד. אומר, כשאדם משים את ליבו בדעתו להידבק באור אלוקי, א', זאת אומרת, כשאדם הפרטי זה א', באור אלוקי, המאיר בכנסת ישראל בכללה בכל הנשמות ובכל הדורות מראשית ועד אחרית. זה ב'. מתדבק על ידי זה ממילא באור האלוקות אשר בכללות שיעור הקומה של האדם שכנסת ישראל למרכזה לתמציתה, זה ג'. על ידי זה מתדבק גם בכללות האור האלוקות המתגלה בכל ההוויה שבצד העליון של נשמת האדם משתקף את כל תמציתה, זה ד'. המדרגה החמישית ממילא מקשר ובזה דעתו לדבקות האלוקות העליונה שלמעלה מכל האב ונחשב משמנה חיות, חיות מלאה, צריך לתקן מלאה, מלאה קודש ותפארת גדולה וגבורה, זה ה'. עד כאן היה תוסעים נקודה. עכשיו, תוספות כוחו, שאדם בבחירתו עיין לאל בפרק הקודם, ותוספות כוחו, מוסיפו כוח לחלוק נפת ישראל, שהוא חלק ממנה, ואלה מוסיף כוח בקומת האדם, ובכל העולמות, זה כבר כלל פה הרב את שתי המדרגות האחרונות, בכל העולמות, שנאמר, תנו עוז לאלוקים, זה המעלה העליונה של נפש החיים מעריך בה, תנו עוז לאלוקים, על ישראל גאוותו, ועוזו בשחקים. אז על ידי תנו עוז לאלוקים של האדם היחיד, מתגלה על ישראל גאוותו, המדרגה בכנסת ישראל, ועוזו בשחקים, כל המדרגות אחר כך, העליונות כנסת ישראל. נורא האלוקים ממקדשיך, זה אולי שייך למדרגתם של ישראל, אל ישראל הוא נותן עוז את העצמות לעם, הכוונה היא, אולי ש... טוב, זה פה עכשיו נעריך בזה, זה יהיה עולת ראיה, לפי עולת ראיה הוסבר, על סדר רק זה כמראה מקום, זה הסוגיה לא מתקפים, סדר? ג' ג' דבקות בצדיקים, זה צריך מאוד מאוד לחזק בדורותינו. אז בואו נראה ג' ג' דבקות בצדיקים כדי שיתערב כוח המציאות שמנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת הוא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. זה נשים נקודה אחת פה, כי אחר כך יש הסתייגויות, אבל בואו קודם כל את המשפט הזה של הצד החיובי שבו. הדבקות בצדיקים, גדול שימושה יותר מלימודה, להידבק באדם צדיק. מה פועל בזה שנדבקים באדם צדיק? כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת. יש עירוב נשמות. מה זה עירוב נשמות? עירוב נשמות, אני אומר, אני לוקח את זה מתוך דוגמה לפעמים כזה שלילית. רבי דורון, תגיד לי אם אתה יכול לתת לי את זה לדוגמאות יותר טובות. אחד הוא... יש לו מפגש עם משהו, נפש שלילית, שהיא בטראומה, שהיא בכעסים, שהיא בכל מיני דברים וכו'. יש לו מפגש עם נפש שלילית. אתה צריך לדעת שאם אתה נמצא עם נפש שלילית והיא מאוד קרובה אליך, זה ישפיע עליך. כלומר, האדם הזה עצבני, זה ישפיע עליך. למה זה ישפיע עליך? הוא לימד אותך ככה, הוא דיבר איתך כמה זה חשוב, הוא עשה לך תרגילים. לא, האדם הזה זה אדם שאתה מאוד קשור אליו. הנפשות שלכם מעורבבות אחד עם השני. כשהנפשות מעורבבות, יש צד כזה של ערבוב נפשות, שהוא לא שייך ללימוד, צד לימודי על ידי דעת, על ידי הסברות, על ידי אחרי המעשים משכו על לבבות. לא שייך אל צד כזה. שייך אל צד כזה שהנפשות מתערבבות ביחד. מתחברות הנפשות ביחד. יש חיבור בין הדרגת הנפשות, הנקרא שימושה. שימושה. מה זה צד של שימושה? שימושה זה יכול להיות בהרבה מובנים, אבל מה הכוונה, אני לוקח את המובן הכי חריף, רש"י אמר שימושה בסברה. אבל גדול שימושה זה גם יכול להיות כפשוטו, כמו שכתוב לפעמים בגמרא במציע, נכון? שם בסוגיית שליחות יד, נכון? מה הטעם של המשנה? אמר לו, לא זוכר מזה הרב יוחנן, מי זה? הרבה יכולה, נכון? נכין תשמש לי. אתה רוצה להבין את הסברה? תשמש לי. מה זה תשמש לי? תוביל לה מני לבי מסוטה, נגיד. תיקח לי את הדברים. מה עוזר שאתה לוקח למישהו את הדברים? אתה מתבטל אליו. אתה מצטרף אליו. אתה דבק בו. אתה דבק בו. אמר שאול לאיש האלוקים כשהלכו לחפש את האתונות. אמר שאול לנערו, כשהלכו לחפש את הנותות. אומר לנערו, מה נלך לאיש אלוקים? מה יש לנו להביא לו? אומר לו הנער, נביא לו, יש לנו רבע שקל כסף, נביא לו. מקשה הרן. מה, לוקחים כסף? זה לא נשמע טוב הדבר הזה, נשמע כמו משהו מודרני. יש כאלה ששמים הרבה כסף בשביל זה. לא, אומר הרן, לקחו כסף. נביאי האמת לקחו כסף. לא לקחו כי הם רצו, לקחו כי זה צד כזה של התקשרות. אומר הרן, אני אגיד לך ראייה. אם נביאי האמת לא היו לוקחים מתנות וכסף, גם נביאי השקר לא היו לוקחים. אבל נביאי האמת לקחו כסף. כי זה צד כזה של דבקות שנמצאת בזה שאתה נדבק באדם, שאתה משתף את חייו יחד איתך. אתה משמש לו בזה שאתה מוביל לתקלה ולבי מסוטה, אתה משמש לו בזה שאתה נותן לו כסף, זה ממש סדר כזה של דבקות. נכון? לכן החסידים נותנים לערב בפדיון. לא יודע למה זה נקרא פדיון. לפי זה היה צריך להיות עירוב, דבקות. לא יודע מה זה הפדיון הנפש. נותנים לו זה, זה על דרך הזה. כמובן זה בגלל המעלה הזאת של הנביאים. אומר הרן, לכן יצחק אמר ליעקב, אתה רוצה שנברך אותך? צא השדה צודה לצייד. זה יפה ככה לשחות מישהו שרוצה עכשיו ברכה. אתה אומר, אתה רוצה ברכה, קודם כל תביא לי ארוחה, אחר כך אני מברך אותך. לא, זה צד כזה, אומר הרן, שאתה מוכן להיות נתפל אל הצדיק. כשאתה נתפל אל הצדיק, אתה נדבק בו. אתה נדבק בו, אז מה? עירוב הנפשות. הנפשות מתערבות ביחד, מתערבבות ביחד. כשהנפשות מתערבבות ביחד, אז מה? אז תמצא בתוכך פתאום אהבת השם במדרגה הרבה יותר גדולה ממה שהיה עד עכשיו. יראת השם הרבה יותר גדולה ממה שהיה עד עכשיו. זהירות במצוות הרבה יותר ממה שקנית עד עכשיו. איך זכית לזה? פלא. כלומר, אני קורא לומר, איך זכית לזה? הרי לא עבדת. לא עבדת. בשביל לזכות למדרג, יצא לעבוד. יגעת ומצאת תאמין, לא יגעת ומצאת אל תאמין. אין דבר כזה בלי עבודה. כן? אבל יש גם צד כזה של עבודה, להידבק בצדיק. להידבק בצדיק זה גם צד של עבודה. וגדם כזה שנדבק בצדיק זוכה לזה בדרך מאוד מופלא, כאילו נקרא לזה דרך קיצור. אני לא חושב שזה דרך קיצור. כי אדם כזה שלוקח את הרב שלום זמן, את העתיק אחרי המקווה, הוא אומר, טוב, אני עכשיו לוקח את הרב שלום זמן, איזה יופי, מה אני זוכה, זה לא נקרא דבקות. הוא לוקח את זה כי באמת יש לו התבטלות אליו, כי הוא רוצה באמת להידבק בו. זה עבודה קשה. כי להתבטל למישהו זה דבר מאוד קשה. זה גם בעוד אחרי זה נראה להמשך הדברים של הרב. זה גם לא תמיד צודק להתבטל למישהו. זה לא תמיד צודק. מה אתה מתבטל? יכול להיות שכל ההתבטלות שלך אין לה מקום, היא לא צודקת בדבר הזה. זה דבר מאוד קשה. אבל כאילו רק לצורך לחדד את העניין נאמר, זה מסלול עוקף קצת. זה איזה מסלול עוקף כזה. שרצתה החסידות, אומר הרב, ואורות התחייה י"ז, רצתה החסידות לייסד מסלול עוקף להמון העם. במקום לעבוד עבודה מוסרית קשה, במקום לעבוד עבודה שכלית קשה, במקום זה יהיה דבקות בצדיק, ואתה תקבל את הכל עם הדבקות בצדיק. פלא פלאות. לא, זה לא פשוט הדבקות בצדיק, זה מדרגה מאוד קשה. זה מדרגה לא, גם לא פשוטה. אבל כן, אבל זה מסלול מאוד מאוד חשוב. מה שהרב אמר באורות התחייה י"ז, זה בניין מאוד חשוב במהלך התפתחות הנפשות. כי כשאתה לומד, אתה לומד לפי המדרגה שלך. אתה לומד בשכל זה לפי המדרגה שלך, ואתה הולך כמובן ומתעלה. אתה עובד על המידות, זה נקודת המוצא שלך שממנה אתה הולך ומתעלה. אבל אתה עכשיו דרך בצדיק? פח. אתה יכול לזכות למשהו הרבה יותר עליון ממה שאתה. הרבה יותר גדול ממה שאתה עשית. למה? הצדיק לוקח את היסוד של החיים שלך, את הבסיס של החיים שלך, מזיז את הבסיס של החיים למקום אחר. כשאתה נשאר באותו מקום, ואתה רק על ידי לימודה, אתה יש לך את הבסיס שלך, ואתה ממנו צומח ומתפתח לאט לאט. כשיש לך שימושה שהוא גדול מלימודה, את הבסיס לקחת, שמת אותו במקום אחר לגמרי. גדול שימושה יותר מלימודה. כן.
רבי, התפתחות הנפשית היא העתקה מהצדיק בעצם?
לא, לא עתקה מהצדיק, לא, הפוך, אני לא חושב שזה עתקה. לא צריך, אם אדם העתיק בצד החיצוני, כלומר הצדיק עושה ככה עם הידיים, אז הוא גם עושה ככה עם הידיים, על זה אמר המסעד שרים, קרא להם המתחסדים. המסעד שרים היה לפני החסידות. קרא להם המסעד שרים המתחסדים. מה זה כאן החסיד, המסעד שאני נראה לחסיד של השעת, לא לחסיד של תנועת החסיד. הכוונה, הם ראו שהחסיד קורא תהילים, אמרו טוב, החסיד קורא תהילים, גם אנחנו נקרא תהילים. אומר המסעד שרים, מדויק בלשונו, החסיד לא קורא תהילים. החסיד מעיין בדבקות ובמזמורי התהילים של דוד מלך ישראל. אז לעיין בדבקות זה לא היה ליהודי הפשוט. אז מה הוא עשה? הוא עשה חיצוני כמו הצדיק. זה לא נקרא דבקות.
אז איך קורה בעצם התהליך של ההתפתחות?
שהוא דבק בו באמת. זאת אומרת, שהוא דבק בו באמת. לא במובן החיצוני של המעשי. כי הוא עכשיו דבק בו, כשהוא מסתכל עליו, מה זה אהבת השם הבוערת בליבו של הצדיק. כשהוא מסתכל עליו איך הוא מתפלל, אז יש לו גם זוכה למעין בעירה של התפילה, נדבק בו משהו מהבעירה של התפילה של הצדיק. מאיפה הגעת לזה? מה, למדת עכשיו עולת ראייה, למדת נפשך על התפילה, למדתי זה? לא, לא למדתי זה. קיבלתי את זה, כי הנפש שלי התערבבה עם הנפש של הצדיק, מעורבת. כלומר, היא התערבבה עם הנפש של הצדיק. כן. הרן בדרשות, על הדרוש על עשיו, אולי זה הרביעי. כן, מה אומר איתם?
התערבות עם הצדיק, אבל זה לא מביא
כן, זה גם יכול להיות. לכן המהר"ל אומר בנתיב התורה, זכור בנתיב התורה, המהר"ל אומר תמיד חכם הוא פועל ולא נפעל. כלומר, תלמיד חכם באמת צריך להיות מציאות כזאת שהוא פועל ולא נפעל. במיוחד, כמו שרב אומר הרבה פעמים, שאני רק מחריף את הקושייה שלך, הצדיק שלנו קורא לו הרב הרבה פעמים הנשמה מרכזית, שיש לה הרבה ענפים. יש לה הרבה ענפים לנשמה המרכזית הזאת. אז כל הענפים, יכול להיות שיש מתוכם הרבה מסובכים והרבה צרכים לכל ענף. כן, אבל הצדיק מצד היותו נשמה שורשית הוא גם כללי יותר, וגם באמת הוא פועל ולא נפעל. מה זה?
הידטרי.
אני מסכים אבל לא מסכים. למה? כי אני חושב שההשפעה הגדולה של הצדיק זה לא בזה שהוא מכוון לפלוט. הוא לא מכוון, אני תארד למפלט לא בלה. לא, אני אומר, הצדיק, הוא לא מתכוון לפלוט. אלא באופן טבעי זה כאילו משפיע. באופן טבעי זה יוצא את הדבר הזה. כן.
כאילו ראינו כמה מקורות שבעיקרון השימוש של הלימוד, כאילו השימוש הוא גם מדרגה בלתי נפרדת מהגדילה בלימוד. כאילו בסוף אדם שלמד ולא שימש גם בו חזל מגדירים אותו בדבר הזה שהוא חיסרון.
כן, אבל שם השימוש של חזל בדבר הזה, קודם כל אני מסכים, ודאי זה חיסרון. אבל השימוש הפשוט של מה שאתה אומר זה יותר שימוש של סברה. כלומר, אני משתמש באיזה מעין מאמר שהרב כתב אותו במאמר דרך התחייה, מאמר ראשון שבאמרי ראייה, שאומר, הרב אומר, המציאות הזאת של הדבקות הנשמתית בזמן הגלות היא מאוד נחלשה, סדר הזה. לכן בזמן הגלות הדבקות של השימוש תמידי חכמים, הדבקות בהם זה היה בסברה, כמו שרשי כתב. ככל שהזרמה הנפשית הולכת וגדלה, ככל שהעוצמות הנפשיות הולכות וגדלות, אז הדבקות היא לא רק בסברה, אלא גם שייכת אל הסדר כזה של דבקות מצד הכוחות הנפש, הזרמה הנפשית של הצד. אני בלי שעון ובלי פלאפון. איפה אנחנו אוחזים? 28. טוב, אז טעמנו מזה משהו. את זה צריך להשלים לראות התחייה יוזאי. אני אומר רק עוד הערה אחת. למה זה מתעורר דווקא בזמן התחייה? למה הרב צריף את זה לאורות התחייה? למה הרב צריף את זה פה לאורות ישראל? למה זה שייך עכשיו לאורות? מה זה קשור? זה שייך לסדרי כל הזמנים. אז אולי נראה פעם בה ערפילי תואר נונבד. ערפילי תואר נונבד צריך חייבים לראות את הדבר הזה, זה משלים את הסוגיה בצורה מאוד מופלאה, ואחר כך נראה את הרב, את ההסתייגויות של הרב. איך הדבקות צריכה הרבה זהירות. כי לא תמיד כל דבקות בכל אחד זה דבר טוב. כי אפשר להידבק גם בחסרונות. ואז הרב אומר, לפעמים אצלך יהיה חסרונות יותר מהצד. זאת אומרת, הצדיק הוא גם לפעמים קצת כועס. אבל יש לו גם כל כך הרבה אהבה. אז הכעס שלו נבלע בכל כך הרבה אהבה. אתה עושה אצלו שימוש בכעס. באהבה לא כל כך הצלחת להידבק בו. זה לפעמים יכול לצאת קטסטרופה. טוב, זה בלי נדר, אז אני מדבר. אז נלמד הרי אוכלי טעון ונבד.
משתלמת בידי שכל
כולה, לא יודע. היא יכולה מאוד, אבל יש צד כזה שהשימוש